שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. את השיעור היום, שהוא השיעור האחרון במסגרת הזאת של הלכה ומדינה או תורה ומדינה, אני רוצה להקדיש לנושא מעט אחר מהנושאים שעסקנו בהם בשיעורים הקודמים במסגרת הזאת. בשיעורים הקודמים עסקנו בהלכות ספציפיות, באופן שבו ההלכה מתייחסת למדינה משורה של נקודות מבט. דיברנו על פיקוח נפש, דיברנו על שחרור אסירים, על שחרור חיילים חטופים, ודיברנו על נושאים נוספים. היום אני רוצה להתייחס לעצם קיום המדינה. כיצד ההלכה מתייחסת לעצם קיומה של המדינה? האם ההלכה רואה בעין יפה את קיומה של המדינה, או שמא קיומה של המדינה הוא בדיעבד מבחינת ההלכה? השאלה הזו היא שאלה קשה, כיוון שלא ברור בכלל איך נותנים לה תשובה. השאלות שדיברנו עליהן בשיעורים הקודמים, הן שאלות שצריך לפתוח את השולחן ערוך, את ספרות הפוסקים, בסימנים המתאימים ובנושאים המתאימים, ולראות כיצד הפוסקים התייחסו לשאלות האלו. השאלה שאנחנו עוסקים בה היום, ניתן לבחון אותה מכמה נקודות מבט, ואם ירצה השם, נשתדל לעשות זאת בהמשך. ראשית, אין צורך להזכיר למי ששמע את השיעורים הקודמים בסדרה הזו, שקיומה של המדינה הוא גורם בהלכה. ההלכה מכירה בקיומה של המדינה, והלכות שונות משתנות בגלל קיום המדינה. רוב השינויים האלה הם לכולה. כלומר, ההלכה מקילה יותר כאשר מדובר בציבור גדול, במדינה. ראינו את הדוגמאות בשיעורים הקודמים של פיקוח נפש, שאין בכלל מה להשוות בין היקף היתר של פיקוח נפש במסגרת פרטית, לבין היקף אותו היתר כאשר מדובר במסגרת של ציבור גדול ושל מדינה. דוגמה נוספת לאופן שבו קיומה של המדינה, קיומו של שלטון יהודי, משפיע על ההלכה, ההלכה מכירה בו ומשנה חלק מהדינים בעקבותיו, הוא הדין של הקריאה על הרי יהודה, שגם עליו דיברנו באחד מהשיעורים הקודמים. באופן בסיסי, השולחן ערוך פוסק שאדם הרואה את ערי יהודה בחורבנם, צריך לקרוע את בגדיו כאות אבל על החורבן. הדין הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך בשני מקומות, בעקבות הרמב״ם ובעקבות ברייתא המפורשת המובאת בגמרא במסכת מועד קטן. נחלקו הפוסקים בשאלה, מהו המגדיר של הקריאה על ערי יהודה? על אילו ערים צריך לקרוע? יש כאלו שכתבו שהמגדיר הוא הגלות, כלומר כאשר אדם רואה עיר מערי יהודה שגלו ממנה יושבי היהודיים, הרי שזו היא נחשבת לעיר בחורבנה, והאדם הרואה את זה צריך לקרוע את בגדיו. אולם דעת הבח, וכך נפסק להלכה בספרי האחרונים, היא שהמגדיר את החורבן אינו הגלות, אלא השלטון היהודי. כאשר אדם רואה עיר מערי יהודה שהיא בחורבנה, כלומר השלטון עליה אינו שלטון יהודי, השלטון היהודי עליה חרב, הרי הוא צריך לקרוע את בגדיו אפילו אם יושבים באנשים יהודים. ולהפך, גם אם חס וחלילה גלו יושבי היהודים של עיר מעלי ערי יהודה, די בכך שהשלטון עליה הוא שלטון יהודי כדי שלא יצטרכו לקרוע עליה. הרי אנחנו רואים שההלכה מתייחסת לשלטון היהודי בתור דבר חשוב, בתור דבר שמגדיר עיר האם היא בחורבנה או שמא היא בנויה. מעבר להלכות המפורשות האלו, שבהן אנו מוצאים התייחסות מפורשת לקיומה של המדינה בתור פקטור הלכתי, בתור משהו שמשפיע על ההלכה, ברור שקיומה של המדינה משפיע גם על הלכות אחרות שבהן קיומה לא נזכר במפורש בתור פקטור הלכתי. כאשר פוסק מקבל את עובדת קיומה של המדינה כדבר חיובי ורואה בעין יפה את קיומה של המדינה, ברור שהוא ייתה לפסוק לכולה בשאלות הקשורות לקיומה. דוגמה לעניין זה ניתן למצוא בסוגיה של השימוש בבתי משפט של ערכאות של נוכרים. לא מצאנו בהלכה מקום מפורש שבו יש הבחנה בין ערכאות של יהודים לבין ערכאות של יהודים במדינה יהודית. לא מצאנו התייחסות לזה, ובכל זאת ברור שהפוסקים שרואים את קיומה של המדינה בעין חיובית, הפוסקים הציוניים, איתו לפסוק לכולה בשאלה האם הערכאות של המדינה הזו נחשבים לערכאות של נוכרים. ולהפך, פוסקים שמראש רואים את המדינה בתור דבר שלילי וסוברים שהיא כופרת ושהיה אסור להקים אותה, ממילא סביר להניח שהם ייתו לראות גם בבתי המשפט דבר שלילי, ואולי ינסו להכניס אותו יותר לתוך ההגדרות של ערכאות של נוכרים. כאמור, ישנן הלכות שבהן קיומה של המדינה מופיע במפורש בתור פקטור הלכתי. אולם גם בהלכות אחרות, שלכאורה אין להם קשר לשאלת קיומה של המדינה או אי קיומה, גם בהלכות אלו ברור שלאופן שבו הפוסק רואה את קיומה של המדינה, יש השפעה רבה על האופן שבו הוא יפסוק בהן. ובכן, ההלכה מתייחסת למדינה ואיננה עוצמת את עיניה כאשר המדינה קיימת. אולם באופן בסיסי, האם ההלכה היא בעד המדינה או נגד המדינה? יש להזכיר דבר ראשון, שישנן מצוות רבות שאי אפשר כלל לקיימן כאשר אין מדינה. לדוגמה, מצוות המלחמה. ישנן מצוות רבות שנוגעות למלחמה. מצווה להשאיר רוח אחת פתוחה במצור, מצווה איך לנהל את המלחמה, כיצד למנות כהן משוח מלחמה, מצוות הכיבוש השונות, ועוד מצוות רבות שמתקיימות במסגרת של מלחמה. כל המצוות האלו, מצוות הצבא והמלחמה, כמובן שאינן יכולות להתקיים כאשר אין מדינה. ניתן להשוות את זה למצוות הנישואין. יש מחלוקת ידועה האם יש מצווה להינשא, האם אדם מחויב להינשא לאישה, והאם אישה מחויבת להינשא לאדם. אולם גם הפוסקים הטוענים שאין מצווה להינשא, ברור להם שההלכה מתייחסת לנישואין בצורה חיובית, שהרי מצוות רבות, שהבולטת שבהן היא מצוות פרו ורבו, אינן יכולות להתקיים כלל ללא נישואין. מכך שההלכה מחייבת מצוות מיוחדות במצב של נישואין, הרי שאי אפשר לקיים את התורה בשלמותה בלי להינשא. ולכן אין ספק, גם אם הנישואין אינן מצווה נפרדת, שההלכה מתייחסת באופן אוהד לנישואין, ובוודאי אדם שלם צריך להיות נשוי. בצורה דומה ניתן לומר גם על קיומה של המדינה. גם אם לא מצאנו סעיף מפורש בשולחן ערוך, שכתוב בו חובה על כל ציבור, חובה על עם ישראל, להקים לעצמו מדינה בארץ ישראל, מכך שישנן הלכות רבות שיכולות להתקיים רק במסגרת של מדינה, ומכך שאי אפשר לקיים את התורה בשלמותה ללא מדינה, ברור שההלכה מתייחסת בצורה אוהדת לקיומה של המדינה. למעשה, מצאנו התייחסות לא הלכתית אמנם, אולם של אחד מגדולי הפוסקים הראשונים, לאופן שבו יש לראות את המדינה. הרמב״ם כותב בפסקה מפורסמת במורה נבוכים, שהאדם הוא מדיני מטבעו, בזאת הוא הולך כמובן בעקבות כמה מהפילוסופים היווניים. האדם הוא מדיני בטבעו, ולכן שלמותו של האדם היא במסגרת מדינתית. היום היינו קוראים לזה, האדם הוא חיה חברתית, או חיה מדינתית. כאמור, זו איננה התבטאות הלכתית, אולם באופן דומה אפשר לומר שגם התורה, כיוון שהיא כוללת מצוות שיכולות להתקיים רק במסגרת של מדינה, כשם שהאדם הוא מדיני בטבעו ושלמותו היא רק במסגרת מדינתית, כך גם התורה היא מדינית בטבעה, ושלמותה של התורה, שלמות קיומה של התורה, יכול להתבצע רק במסגרת של מדינה. מכאן אולי נעבור לשאלה המפורשת, האם ישנה מצווה להקים מדינה? המקום הראשון שבו היינו מחפשים את המצווה להקים מדינה, היא פרשת המלך שבספר דברים. הפסוקים בספר דברים אומרים, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירישתה וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, וממשיכה התורה ומצווה ציוויים שונים על אותו המלך. כבר בפסוקים אנחנו יכולים לראות שניות ואי בהירות בשאלה האם הפסוקים האלו מתארים מצווה או רשות. מצד אחד נאמר ואמרת שימה עליי מלך, כלומר כאשר תבוא אל הארץ ותאמר ותרצה לשים מלך, אז תמנה מלך. מכאן לכאורה משמע שזוהי רשות. מצד שני נאמר מיד אחר כך שום תשים עליך מלך, ושום תשים הוא לשון של חובה. ואכן נחלקו בדבר הפוסקים. כבר בברייתא במסכת סנהדרין אנחנו מוצאים מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי נהוראי, בדיוק בשאלה זו. לדעת רבי יהודה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהחריד זרעו של המלאק ולבנות להם בית הבחירה. הרי שרבי יהודה פוסק שלהעמיד להם מלך היא אחת מהמצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ. לעומתו רבי נאורי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן. כלומר, כאשר יתרעמו ישראל וירצו לשים להם מלך, כמו לכל הגויים אשר סביבותיהם, אזי ניתן למנות מלך, אולם אין כאן מצווה. שנאמר, מנמק רבי נאורי, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אם כן, במחלוקת זו נחלקו התנאים, המחלוקת נוגעת למינוי מלך, אולם סביר להניח שגם בהקמת מדינה, שהיא הדרך המודרנית למנות מלך, למנות שלטון לעם, תתקיים אותה מחלוקת. כיצד נפסק להלכה במחלוקת זו? רבים מהראשונים, ביניהם הרמב״ם, פסקו במפורש כרבי יהודה. הרמב״ם כותב, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ואחת מהן היא למנות להם מלך. לעומת פוסקים אלו, פוסקים אחרים פסקו שמינוי המלך הוא רשות. אבן עזרא לדוגמה כותב בפירושו על התורה, צום תשים רשות, רשות למנות מלך, ואין כאן חובה. אכן, גם אם מינוי המלך הוא רשות, עדיין נותרת השאלה, האם זוהי רשות רצויה, או רשות שאיננה רצויה. רשות רצויה, כגון מצוות ציצית, שהרי אדם אינו חייב לשים על עצמו בגד של ארבע כנפות, וממילא הוא יכול להיפטר ממצוות ציצית. ובכל זאת ברור שציצית, אף על פי שהיא רשות, היא רשות רצויה, רשות שהתורה אוהדת אותה. רשות שאינה רצויה, כגון אשת יפת תואר. התורה מאפשרת ליוצאי הצבא לקחת להם נשים יפות תואר, אולם ברור שמצווה זו לא נאמרה אלא כנגד יצר הרע, ולמרות שהיא רשות, היא רשות שלילית. האם מינוי מלך הוא רשות חיובית כמו ציצית, או רשות שלילית כמו אישה יפת תואר? בשאלה הזו נשברו קולמוסים רבים, וכמובן שהאופן שבו מתייחס הפוסק לשאלת טובותה של המדינה או של המלוכה, תלוי בצורה לא מועטה בנסיבות ההיסטוריות שבהן הוא חי. נפנה את השומע המתעניין למאמרו של הרב אלחנן סמט, שהתפרסם בבית המדרש הווירטואלי, ולספרו של פרופסור אבי רביצקי, חירות על הלוחות, בפרק העוסק בדת ומדינה. אנו נזכיר כאן רק פירוש אחד מעניין, של הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, בפירושו על התורה, העמק דבר, לפרשה זו, לפרשת המלך. וכך כותב הנציב. והרי ידוע בדברי חז"ל דמצווה למנות מלך, ואם כן, למה יכתיב ואמרת אשימה עליי מלך? זו השאלה ששאלנו קודם לכן. הוא משיב הנציב, ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה, אם מתנהג על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם, ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה בלא קברנית, ודבר זה אי אפשר לעשות על פי הכרח מצוות עשה, שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. משום כך, מסביר הנציב, לא קבעה התורה מצווה מפורשת למנות מלך או להקים ממלכה או מדינה, אלא קבעה זאת בתור רשות, לעתים זו רשות חיובית כאשר העם מוכן לזה ורוצה את זה, ולעתים זוהי רשות שלילית כאשר העם אינו מעוניין בזה. ניתן אפוא לסכם את ההתייחסות לפרשת המלך, לאפשרות למצוא מצווה מפורשת בתורה להקים מדינה, ולומר שישנם פוסקים שלדבריהם זו מצוות עשה, ישנם פוסקים שלדבריהם זוהי רשות, וביחס לפוסקים האחרים, הסוברים שזוהי רשות, נחלקו האחרונים האם זוהי רשות חיובית או רשות שלילית, ויש אחרונים שכתבו שהכל תלוי במצב האומה, באופי של המדינה, וברצון העם האם הוא רוצה להקים לעצמו מדינה או לא. במקביל לפרשת המלך, שכאמור זהו המקום הראשון שבו עלינו לחפש מצווה להקים מדינה, ניתן לחשוב על מקורות הלכתיים נוספים שמהן עולה חובה להקים מדינה. המקום הבא שאני רוצה לבדוק הוא מצוות פיקוח נפש, מצוות וחי בהם. יש מהפוסקים, הרב הנקין, שכתב שהקמת מדינה היא פיקוח נפש. ומדוע? הרי אנחנו רואים שללא מדינה עם ישראל בזוי ושסוי באומות, וישנן פרעות וישנה שואה, והדרך היחידה כך מקובל על מנהיגי האומה, הדרך היחידה לפתור את הבעיות האלה היא הקמת מדינה. אם כן, הקמת מדינה היא פיקוח נפש, וממילא כל המצוות נדחות בפניה, ואין צורך להכביר מילים כדי להוכיח שפיקוח נפש הוא ערך הלכתי חשוב מאוד, והשמירה על הנפש היא ללא ספק מצוות עשה. כך כותב הרב הנקין. לכאורה דבריו של הרב הנקין נשמעים משכנעים מאוד, אולם עלינו לזכור שבתקופת קום המדינה, הטיעון של פיקוח נפש עלה בדיוק בפי המתנגדים להקמת המדינה, בפי החרדים הקיצוניים, נגד הקמתה של המדינה. הטיעון הזה היה שהקמת המדינה תגרור מלחמות ותגרום בעקיפין לפיקוח נפשם של יהודים רבים. על כן היו מהחרדים שהתנגדו להקמת המדינה בדיוק בגלל פיקוח נפש. פיקוח נפש אם כן הוא חרב פיפיות. כל אדם יכול למצוא בו סימוכים הלכתיים לדעותיו הביטחוניות או המדיניות, ולכן קשה למצוא בפיקוח נפש מקום שבו ההלכה מעידה האם היא רואה את המדינה בחיוב או בשלילה. בפסקיו של הרב גורן מצאנו התייחסות מפורשת יותר לאופן שבו רואה ההלכה את קיומה של המדינה. הרב גורן בכמה מקומות כותב שישנה מצווה וחי בהם. מצווה זו כולנו מכירים אותה, זו מצוות פיקוח נפש. אולם מעבר לזה, לדעתו, המצווה וחי בהם פירושה להקים מדינה שתתבסס על יהודים בלבד. כך הוא כותב. מרוב המקורות, שאין כאן המקום לפורטם, מתברר שהתורה ניתנה לישראל על מנת לקיימה ללא עזרה של גוי שיפר את התורה. ובמקום אחר הוא כותב, לא ייתכן שמדינת היהודים תבסס את מערכת הרפואה שלה, שיש בה משום פיקוח נפש לעם ולמדינה, על מתים של גויים. הרי היסוד לקיום תורתנו הקדושה היא המצווה וחי בהם, שניתנה לחיות בה. ולא ייתכן שלא נמצא דרך על פי ההלכה לקיים רמה רפואית מודרנית גבוהה על ידי נתיחת מתים משלנו כפי המקובל בעולם. לדעת הרב גורן אם כן, קיימת מצווה מיוחדת, מצוות וחי בהם, שתוכנה הוא שעלינו להקים לעצמנו מוסדות מדיניים ושלטוניים דומים לאלו של העמים האחרים, ועלינו לתחזק אותם ולהחזיק אותם ללא עזרת גויים, אלא בעזרת יהודים בלבד. מצוות וחי בהם היא מצווה שממנה אפשר לגזור, ללא ספק, לדעת הרב גורן, את המצווה להקים מדינה ולקיים אותה. הבעיה בפירושו של הרב גורן היא בולטת. לא מצאנו פוסק אחר שגזר מצווה דומה מהפסוק וחי בהם, והרב גורן הוא ראשוני ויחידאי, גם בעקבותיו אף פוסק לא כתב דברים דומים. לכן, יש כאן מקור הלכתי, אבל קשה לומר שזה מוסכם על כל הפוסקים שיש מצווה מיוחדת, מצווה אולי מדאורייתא, מצוות וחי בהם, להקים מדינה לפעול במסגרת שלטונית ומדינתית. המקום האחרון שבו ננסה למצוא מקור הלכתי להקמת מדינה, לחובה להקים מדינה, הוא מצוות קידוש השם. למצוות קידוש השם יש נתיבים שונים, ישנן דרכים שונות שבכולן אפשר לקיים את מצוות קידוש השם. הרמב״ם מונה את הדרכים האלו בפרק A מהלכות יסודי התורה, וכך הם דבריו שם. כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרין שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. כיצד? כלומר, כיצד מקיימים את המצווה הזו של קידוש השם? ממשיך הרמב״ם, כל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחבריו. אז אפיק ראשון של קידוש השם, כמו שהרמב״ם כותב במפורש, וזה משמע ממנו האפיק המרכזי, זה כאשר אדם נמצא בסיטואציה שנאמר בה ייהרג ואל יעבור, כלומר, אמרו לו לעבור על אחת משלוש העבירות החמורות שבתורה או למות, והוא בוחר להיהרג ולא לעבור, אז הוא מקדש את השם. זהו כאמור האפיק הראשון של קידוש השם. האפיק השני של קידוש השם מוזכר בהמשך אותו פרק, כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצוות האמורות בתורה בשעת נפש להכעיס, הרי זה מחלל את השם. וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצווה, לא מפני דבר שבעולם, לא פחד ולא עירה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, הרי זה מקדש את השם. זה האפיק השני של קידוש השם. והאפיק השלישי, כותב הרמב״ם, ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינן עבירות, הרי זה חילל את השם. וכן אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בספר פנים יפות, וכולי, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אז ברמב״ם אפשר לראות בהלכות יסודי התורה, ששם המוקד של ההסבר של דיני קידוש השם, שאפשר לקדש את השם בשלושה אופנים. אופן אחד הוא להיהרג ולא לעבור, כאשר אנחנו מצווים להיהרג ולא לעבור. אופן שני הוא לקיים מצווה מן המצוות לשמה, כלומר לא בגלל צורך מסוים אלא לשם שמיים. ואופן שלישי שבו מקדשים את שם השם, הוא כאשר אדם שהוא מפורסם בחסידות, אדם שיודעים עליו שהוא מייצג את התורה, אדם כזה כאשר הוא מתנהג בצורה יפה, גם הוא מקדש את השם. אלו שלושת האופנים של קידוש השם ברמב״ם. והנה, בהלכות מלכים, בסוף ספר היד החזקה, מוסיף הרמב״ם אופן נוסף של קידוש השם. בהלכות המלחמה כותב הרמב״ם, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל איחוד השם הוא עושה מלחמה. האדם נלחם על איחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא וכו'. אז אנחנו רואים שלדעת הרמב״ם יש עוד אופן של קידוש השם, שזה האופן של מלחמה. האופן הזה הוא בעייתי קצת. בניגוד לשלושת האופנים הקודמים, שאותם הרמב״ם הזכיר בהלכות יסודי התורה, שלהם יש מקור מפורש בגמרא, לאופן האחרון של המלחמה אין מקור בגמרא. הגמרא אכן כותבת שאדם שנהרג ולא עובר במצב שבו הוא חייב להיהרג ולא לעבור, אז הוא מקדש את השם. ניתן גם למצוא בגמרא מקור לכך שאדם שמקיים מצווה לשמה, גם הוא מקדש את השם. וניתן גם למצוא מקור לזה שאדם המזוהה עם הקדוש ברוך הוא, אדם שיודעים עליו שהוא תלמיד חכם, שמתנהג בצורה יפה, גם הוא מקדש את השם. אבל לכאורה אין מקור בגמרא לחידוש של הרמב״ם בהלכות מלכים, שגם אדם שעושה מלחמה בלא פחד, וסומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יצליח במלחמה, שגם הוא מקדש את השם. מאיפה לקח הרמב״ם את האופן הרביעי הזה של קידוש השם? מאיפה שאב הרמב״ם את היכולת להרחיב את גדרי קידוש השם מעבר למה שמוזכר בגמרא? כדי להבין את מקורו של הרמב״ם, נראה לי שאנחנו צריכים לחזור לפני תקופת הגמרא, לחזור לתנ״ך, ולראות באילו אופנים מוזכר בתנ״ך שאדם יכול לקדש את השם. אם נבדוק בפסוקי התנ״ך, נגלה שהמונח לקדש את שם השם, כלומר האפשרות לקדש את שם השם ולחלל אותו, מוזכרת פעמים רבות בתנ״ך ובהקשרים שונים. אם נזכור את כל המקומות האלו שבהם מופיע המונח של קידוש השם בתנ״ך, נגלה שישנם שתי דרכים מרכזיות של קידוש השם בתנ״ך. דרך אחת, והיא הפחות מרכזית בתנ״ך, היא ישנם דברים שמזוהים עם חילול השם או עם קידוש השם. ישנם חטאים מיוחדים שמזוהים עם חילול השם, כמו לדוגמה גידוף שם השם, שבועת שווא, אדם שנשבע לשקר בשם השם, עבודה זרה. חטאים האלו הם חטאים מיוחדים שמזוהים עם חילול השם, ולכן הם גורמים לחילול השם. ישנם אנשים שמזוהים עם שם השם, שהחטאים שלהם גם הם נחשבים לחילול השם. לדוגמה כהנים, כאשר הם חוטאים, סביר להניח שהדבר גורם לחילול השם. לעתים גם כשעם ישראל כולו חוטא והגויים רואים את זה, הדבר גורם לחילול השם. ולבסוף ישנם חפצים המזוהים עם שם השם, שגם פגיעה בקדושתם של חפצים אלו גם היא נחשבת לחילול השם. לדוגמה בית המקדש או הקורבנות. אז כאשר מבצעים חטאים המזוהים עם חילול השם, כאשר אנשים המזוהים עם שם השם מבצעים עבירות, וכאשר פוגעים בקדושתם של חפצים המזוהים עם שם השם, כל הדברים הללו גורמים לחילול השם, והפחם מן הסתם גורם לקידוש השם. הדרך המרכזית של קידוש השם בתנ"ך איננה הדרך הזו, אלא דרך אחרת, דרך של קיום נבואות של הקדוש ברוך הוא. כאשר הקדוש ברוך הוא מקיים את נבואותיו או את הבטחותיו, אזי שמו מתקדש. וכאשר נבואותיו של הקדוש ברוך הוא לא מתקיימות, אזי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל. זהו האפיק המרכזי של קידוש השם בתנ"ך, ולאורך כל פסוקי התנ"ך אפשר לראות כיצד כאשר נבואות מתגשמות, התנ"ך מתייחס לזה בתור קידוש השם, וכאשר נבואות אינן מתגשמות, התנ"ך מתייחס לזה בתור חילול השם. כמובן שלא נוכל במסגרת זו לזכור את פסוקי התנ"ך הרבים המדברים על קידוש השם ועל חילול השם, אולם נזכיר נקודה אחת פשוטה שכולנו מכירים אותה. כאשר משה רבינו חוטא ומכה בסלע במקום לדבר אליו, כותבת התורה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. אז חטאם של משה ואהרון במי מריבה היה שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא להקדישו לעיני בני ישראל. אילו היו משה ואהרון עושים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, שמו התברך היה מתקדש. בגלל שהם לא עשו את זה, אז שמו לא התקדש. מה היה חטאם של משה ואהרון? כידוע נחלקו בזה הפרשנים, וישנן דעות רבות בשאלה מה בדיוק היה חטאו של משה. אולם איך שלא יהיה, נראה שהקידוש השם שבדבר והחילול השם שבדבר לא מתייחס לאיזה עבירה נוראית שעבר משה רבינו. הוא לא עבר שם איזה עבירה, מפשט הפסוקים עולה שהוא לא עבר שם איזה משהו חמור כל כך שנחשב לקידוש השם או לחילולו. ייתכן שקידוש השם פה זה פשוט שהשם אמר למשה להקות בסלע, או שהשם אמר למשה לעשות פעולה מסוימת, משה חרג קצת מהשליחות, ולכן נבואתו של הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, לא התקיים. אילו מה שהקדוש ברוך הוא היה אומר, היה מתקיים בדיוק, היה בזה קידוש השם. כיוון שזה לא קרה, נאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. כאמור, הדרך המרכזית של קידוש השם בתנ"ך, היא הדרך של קיום נבואות. למרבה הצער, מאז גלה עם ישראל מארצו, ומאז חורבן ממלכת ישראל, הדרך הזו של קידוש השם נשכחה. בגלות אי אפשר לקדש את שם השם בנבואות, כיוון שהנבואות לא התייחסו למצב של הגלות. הנבואות מדברות על עם ישראל בתור אומה, בתור מדינה, שמנצח את אויביו ושעושה משפט וצדק. ישנה נבואות רבות על עם ישראל בתור אומה, אבל אין נבואות שמתייחסות לאדם היהודי בתור אדם יחיד. לכן לאחר הגלות, דרך זו של קידוש השם הפכה להיות לא רלוונטית מבחינת ההלכה. ברור שאם הקדוש ברוך הוא מקיים את נבואתו, שמו מתקדש, אבל זה לא רלוונטי לאדם שרוצה לקיים את ההלכה. הוא אינו יכול לקדש את שם השם בקיום נבואות. ולכן את מקומה של דרך זו, שהייתה הדרך המרכזית של קידוש השם בתנ"ך, תפסה בתקופת הגמרא הדרך השנייה של קידוש השם. כאשר אנשים המזוהים עם שם השם, דוגמת הכהנים בתקופת התנ"ך, או דוגמת תלמידי החכמים בתקופת הגמרא, מבצעים עבירות, אזי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל, וכאשר הם מתנהגים כך שכולם משבחים אותם ומפארים אותם, אזי שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. כאשר נעשות עבירות מיוחדות המזוהות עם חילול השם, אזי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל. ואילו כאשר נעשים דברים המזוהים עם קידוש השם, לדוגמה, אדם שמצווה להיהרג ולא לעבור, נהרג ולא עובר, ומעיד בכך שהוא מעדיף את שמו של הקדוש ברוך הוא, את קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא על פני חייו, אזי שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. הדרך המרכזית של קידוש השם בתקופת התנ"ך, דרך קיום הנבואות, נשמטה לה ונעלמה. והנה, לפני כ-1,000 שנה, ישב הרמב״ם וכתב את ספרו הגדול היד החזקה. כאשר הגיע להלכות יסודי התורה ופרט את הדרכים של קידוש השם, נקט בדרכים שמציינת הגמרא. נקט בשלוש הדרכים של קידוש השם שהזכרנו קודם. אולם כשהמשיך בכתיבת ספרו והגיע להלכות מלכים, וטבע בחזונו את דמותה של הממלכה היהודית העתידה, זו שהייתה כל כך רחוקה ממנו כאשר ישב בספרד או במצרים, דילג בחזונו הרמב״ם על פני שנות הגמרא, על פני שנות הגלות, וחזר לתקופת התנ"ך, והחזיר עטרה ליושנה, ושוב קבע בספרו את הדרך המרכזית של קידוש השם המופיעה בתנ"ך. קיום נבואות. כאשר אדם נלחם ומנצח את אויביו, הרי שמתגשמות בזה אין ספור נבואות שנאמרו בספרי הנביאים, ולכן שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש בזה. אם נחזור אנו לשאלה שהצבנו בתחילת דברינו, האם ההלכה רואה בעין יפה את קיומה של מדינה, והאם מקיימים מצווה כאשר מקימים מדינה, האם בן גוריון קיים מצווה כאשר הכריז על הקמת מדינת ישראל, דומה שלאור האופן שבו תיארנו את התפתחות המושג של קידוש השם, התשובה לשאלה זו היא חיובית. אמנם קיימת מחלוקת בשאלה האם פרשת המלך, הציווי שום תשים עליך מלך, הוא מצווה או שמה הוא רשות, ואומנם נחלקו הראשונים האם בהנחה שזו היא רשות, האם זה בכלל חיובי או שלילי, ואומנם קשה לסמוך את הקמת המדינה על נימוקים של פיקוח נפש בתור נימוק הלכתי שאינו תלוי בראייה הביטחונית או המדינית של האדם, ואומנם טיעונו של הרב גורן שמנסה לסמוך את הקמת המדינה על המצווה וחי בהם, הוא טיעון שאיננו מוזכר בספרות הפוסקים ואצל אף פוסק אחר. אולם דומה שאין ספק שכאשר הוקמה המדינה, וכאשר ראו כל עמי הארץ כי עם ישראל קם מאפרו והקים את המדינה לאחר 2000 שנה, התקדש בזה שם השם, התגשמו בזה נבואות, ולכן קיימנו בזה את מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, השיעור הזה היה השיעור האחרון בסדרה של תורה ומדינה או הלכה ומדינה. אשמח אם תוכלו להיכנס לאתר של קשת כל שידורי תורה, ולצד ארכיון השיעורים יש אפשרות לקומנט, להערות. אם יש למישהו הערה או הערה באלף או בעין, אשמח מאוד לקרוא את מה שתכתבו.